ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט על עיצוב ועסקים. יש לי פרק מרגש במיוחד היום, שגיא שרייבר איתי כאן.
שלום שלום, בוא מרגש. אשכנזי ממש ממש לבן.
אוקיי, התחלת.
לא משתזף, אף פעם. גם אם אני בעצם שם שמן שיזוף, אני יוצא יותר לבן מאשר אני נכנס.
וגם מעצב.
וגם מעצב.
ויזם, ועוד מלא סטאפ שאנחנו נדבר עליהם ישר אחרי הפתיח. טוב, סגיד.
Yes.
Welcome. ברוך הבא. ממש כיף שאתה באת אליי פה היום. מקווה שאנחנו לא נרדם, אנחנו נשאר אחרי ארוחת צהריים.
כן, דבר ראשון, שווה לציין שמיכאל הכין לי ארוחת צהריים מדהימה, ותודה רבה, ממש מעריך את זה. זה אירוח, ממש.
בשמחה. משפחת שוורץ, כבר דורות שהיא ידועה במנהגי אירוח שלה. מסגיב. תספר לנו איך התחלת, איך הגעת לעולם העיצוב, בקצרה.
אוקיי, אז למי שלא שמע בעצם את הסיפור, אני מניח שהרבה כן שמו, כי בסך הכל כאילו כתבתי אותו בבלוג כמה פעמים, אבל אני אנסה לעשות את זה כמה שיותר קצר. אחרי הצבא אני עשיתי קורס ברמנים, עבדתי בתור ברמן, ראיתי שזה לא עובד.
עשיתי קורס ברמנים אחרי הצבא?
יס.
על חשבון המענק?
ברור.
אתה מאלה.
כן. זה היה כזה, אני אשתחרר ואני אעשה קורס ברמנים.
זה היה כזה אופציות, או קורס ברמנים, או מחירות של ים המלח בחול.
חכה, עוד לא הגענו למחירות. אנחנו נגיע לזה.
אוקיי.
אז אחרי בערך חצי שנה שעבדתי בתור ברמן, הגעתי עם הסכנה שלא כיף לי, ועברתי למחירות. עבדתי בחברה שנקראת דסנר, אולי חלק מכירים אותה עדיין, זה בעצם להתקשר לאנשים ולעבוד עליהם שאתה יכול למלא את ה... לא, סתם, לא, שלא יתבעו אותי פה. לא, אבל זה בעצם מוכר שירותי מילוי תפסים של גרין קארד. למה זה חשוב? כי שם, איך שהגעתי לחברה, לקחו אותנו שבועיים סדנת מחירות, ולימדו אותנו מה זה מחירות, את כל הבייסיקס שעד היום אני משתמש בהם, בעבודה שלי כמעצב. אבל שם התחלתי לעבוד בטלמרקטינג, ואחרי הטיול, אחרי זה טסתי הטיול הגדול, חזרתי, עבדתי במחירות, גם דומה, אבל מחירות בג'ון ברייס, מכרתי קורסים של הייטק. שם נחשפתי לעולם התכנות, כי מכרתי קורסים של פיתוח. ובעצם הדילמה שלי בזמנו הייתה, אולי אני אלך לשנקר, כי רציתי כל הזמן ללך לשנקר, ללמוד עיצוב, אבל מצד שני, וואלה, כאילו פתאום עולם המחירות קרץ לי, עולם ההייטק, עולם הפיתוח, ולא הייתי בטוח אם אני בעצם רוצה עיצוב. כולם שם, כמובן, באזור, בסביבה שלי, כאילו, כל האנשי ג'ון ברייס, וכאילו, המפתחים שהכרתי ודברים, אמרו, כאילו, מה, אתה עושה צחוק, כאילו, אל תלך ללמוד עיצוב, עכשיו אין בזה כסף, אתה לא תצליח. הבוסית שלי אמרה לי, כאילו, אתה טוב במחירות, תישאר במחירות, ואני שקלתי ממש לעשות את זה. למזלי, לא עשיתי את זה, ותוך כדי, כאילו, ניסיתי להתקבל, והתקבלתי לשנקר. ועכשיו, זה היה צעד אחד לפני שהחלטתי בכלל לעזוב את העבודה, עוד לפני שהתקבלתי, שכך החלטתי לעזוב את העבודה שלי שם במחירות, הודעתי על 30 יום נוטיס, והחלטתי שאני הולך להיות מעצב, ולנסות לראות אם יש כסף בתחום, לפני שאני בכלל מגיע לשנקר, אם אני אתקבל. אז הודעתי שאני עוזב, ב-30 יום נוטיס למדתי פוטושופ בערבים, במקלט של ההורים, במרתף, ובעצם המעצב של ג'ון ברייס עזר לי באמת, הוא עזר לי המון כאילו ללמוד את התוכנה, וכאילו הייתי יושב אצלו והוא היה מסביר לי איך הוא עובד, ואחרי חודש עזבתי את העבודה במחירות, וישר התחלתי לעבוד באיזשהו סטודיו קטן של אחות של חבר, שנתנה לי תפקיד, שבהתחלה נתנו לי פרויקטים שלא באמת תראו אותם לקוחות, פשוט נתנו לי פרויקטים שכבר מעצב אחר עשה, רק שאני אשתפשף, ואז לאט לאט התחלתי כאילו לבוא עם לקוחות, וזה היה תהליך מאוד מהיר, כי אחרי חודשיים חברה נסגרה, אולי בגללי, וניתי פרילנס.
רגע, ושילמו לך על ה... באת לעבוד בסטודיו ושילמו לך על הזמן?
כן, כן, כן.
שאתה משחק בפוטושופ?
כן.
רגע, אבל לפני שאנחנו, לפני שאתה מדבר על זה, הסיפור עם המחירות.
כן.
תרחיב על זה כאילו, כי אני מרגיש שזה איזושהי נקודה חשובה ב...
כן, שמע, אני...
ברצף.
הקטע של המחירות, אני נחשפתי אליו בזמנו שעבדתי בטלמרקטינג, אני מניח שהרבה אנשים ששומעים את התוכנית הזאת גם עבדו בטלמרקטינג באיזה שלב החיים שלהם, אם לא אז ברמנים, אבל לא, אבל אני אומר כאילו, הקטע הזה של המחירות הוא חלק חשוב בכל תחום. אני מאמין היום שכל בעל עסק, כל בעל מקצוע, מחירות זה אחד מהדברים הכי חשובים שהוא יכול לפתח, בתור סקיל, ומי שלא מפתח את הסקיל הזה, מאוד קשה לו להצליח בתעשייה, מאוד קשה. אתה יכול להיות המעצב הכי טוב בעולם, אתה לא תדע למכור ללקוח, אז אתה לא תצליח, פשוט לא. עכשיו, יותר מזה אני אגיד לך, שבמחירות יש גם כמה מקטעים, שאפילו אנשי מחירות מאוד מנוסים לא יודעים, ואת זה אני לומד ממש בשנתיים, אולי שנה אפילו אחרונה, כאילו מה שנכנסתי לזה. הקטע של במחירות יש לך עניין של כל מיני עקרונות, שאם אתה עוקב אחריהם אתה יכול לסגור עסקאות, ואז יש את העניין של כאילו גם הצגת המוצר, אבל בסוף יש עוד תורה שלמה של הסגירה עצמה. כלומר, כי מחירות זה הרי pitching the product, כאילו לדבר על שירותיי כמעצב או לא משנה מה, אבל אחרי זה יש אוקיי, זה המחיר אתה רוצה לסגור.
אני מאוד מסתר על הרעש, אבל אנחנו ברמת גן עכשיו, וכאילו תמיד, אבל עכשיו ספציפית, ואנחנו באמצע היום, אז התאמה פה חוגג באזור.
אני לא חושב ששומעים את זה במיקרופון הזה, אתה יודע?
אני מבטיח לך שכן.
כן, אוקיי.
הייתי מעדיף שלא ישמעו.
אז זהו, אז אני חושב שזה מאוד חשוב, כאילו הקטע הזה של המחירות, ושאנשים יותר ייכנסו לעניין הזה של מה זה מחירות. אני אתן גם טיפ קטן, כאילו לכל מי שפה, זה דבר שאני אומר למעצבים כל הזמן, וכמעט כולם אומרים שהם לא עושים, פלו-אפ, הדבר הכי פשוט בעולם, שלחתם מייל ללקוח.
לא, אז אני רוצה למשהו אחר, ברור שפלו-אפ זה חשוב, אתה צודק, אבל אני רוצה לשאול משהו אחר, מי שלא יצא לעבוד בטלמרקטינג, או בכל מיני סוגים אחרים של מחירות, בעבודה המועדפת שלו, בשלבים אחרים, כאילו עד הלימודים, איך הוא יכול לפצות על להשלים את הזמן הזה, את הסקיל הזה?
פשוט צריך לקרוא הרבה בנושא, ללמוד, ולא להתבייש בעיקר. אני חושב שמחירות זה הרבה העניין של כאילו לא נעים לי, שאנחנו פשוט, אנחנו מאמינים הרבה פעמים שהעיצוב שלנו, הסקיל שלנו, לא משנה אם אנחנו מעצבים או לא, זה כאילו, זה עניין של אנחנו אמנים, וזאת האמנות שלנו, וזה זה כאילו, אם יש פה מישהו בקהל שכרגע קורא לעיצובים של אומנות ויצירה שלו,
הוא במקצוע לא נכון.
הוא במקצוע לא נכון, ואני גם פשוט, זה ככה לא מציגים את זה, לא ללקוח במיוחד. אומנות ויצירות מציגים ילדים להורים שלהם, וכשמציגים ילדים להורים שלהם, אחרי זה שאנחנו קוראים לעיצוב שלנו אומנות או יצירה, הלקוח מתייחס לזה בהתאם, מבחינת השווי, הערך שאנחנו, שכביכול הוא אמור לשלם לנו. אז פה יש תורה שלמה במחירות, ומי שרוצה להיכנס לעולם הזה, אני ממליץ כמובן לקרוא ספרים של גרנט קרדון. יש לו ספר שנקרא Sell or Be Sold, שהוא מדבר על העיקרון הזה, ומשם יש לו עוד ספרים שמדברים כאילו על כל מיני דברים שקשורים במחירות, ופשוט שווה להקשיב, כאילו גם כיף להקשיב לדברים שהוא אומר, כי המסר שלו בכלל הוא מעולה, אבל כן, מחירות זה חשוב, ואי אפשר בלי זה.
אורייט, אז בוא נחזור לטיימליין, אנחנו בחודש של הודעה שאתה עוזב.
כן, העיקר אמרתי שאני אעשה את זה מהיר. כן. לא, אבל בגדול כאילו,
יכול להיות שבסוף נצליח לשזור את כל הדברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם בתוך הטיימליין, ואז כאילו בכלל, כאילו בתוך
הזמן של הזה. כן,
ואז צריך להפריד את זה כאילו.
כן, זה מעניין. אז כן, אז אחרי זה כאילו אני פשוט, אני התחלתי לעבוד בתחום בשביל להבין אם יש בזה כסף. וכבר אז התחלתי להבין שיש בזה כסף, ואני זוכר שהתקבלתי לשנקר, וידעתי שאני הולך להיות מעצב, וידעתי שזה כיף לי, ואני זוכר, אחד מהדברים שאני הכי זוכר, זה כאילו הקטע הזה, ואני מניח שהרבה יכולים להתחבר, זה הקטע שכאילו פעם ראשונה אתה מעצב בשביל כסף, ואתה מרגיש של, oh my fucking god, כאילו משלמים לי בשביל לשחק עם פוטושופ. זה היה כזה, what the fuck, כאילו זה היה פשוט כאילו, זה בלתי נתפס, כאילו כשעבדתי בתור ברמן, עבדתי במחירות, כאילו עבדתי בשביל כאילו משהו שעבודה, זה מחירות גם כן, עבודה, אתה מקבל כסף, ופתאום פה כאילו שיחקתי וקיבלתי כסף, וזה היה, ואני חושב שאחד מהדברים שלמדתי משם זה, תמיד כאילו לחזור להרגשה הזאת, כאילו תמיד לא משנה מה אנחנו עושים, אם זה סוג של עיצוב, או התחום או הנישה שאנחנו רוצים לעשות בעיצוב, או בכלל כל תחום אחר, זה צריך להרגיש כמו משחק, כי אפשר לעשות זה ככה. וזהו, אני זוכר, ממש נהנתי בשנה הזאת, קבלתי עם שנקר, התחלתי עם עוד בשנקר שנה אחרי שהתחלתי כבר, באתי כבר עם ניסיון כפרילנס, ניסיון עלק, זה השנה הראשונה שלי בתור מעצב, אתם לא רוצים לראות את מה שהצבתי בזמנו.
אני מרגיש לך עם ופלו.
עם ופלו?
כן.
מה זאת אומרת?
שכאילו אני, אתה יודע, כל פעם שמצליח לעשות, שאני בונה בזה אתר, אני כאילו מופתע שזה קורה, ואז כאילו מופתע שאני שומע את זה, כי כאילו הפער הזה בין, אתה יודע, לעצב את זה בתור סטטי, לבין לגרום את זה להיות חי, זה עדיין כל פעם מפתיע אותי מחדש, אז כאילו,
שזה כיף.
כן, אז כאילו זה כיף וזה מגניב, וזה כאילו, כאילו אתה חוסך את הבן אדם שהם, את המפתח של, ש, כן. שצריך לעשות את זה, אז כן. כאילו כשזה קורה, ואז גם משמים לך את זה, זה כאילו, זה כאילו, אתה יודע, הלם על הלם.
כן.
כל פעם מחדש.
זה בכלל מדהים, כאילו אפשר לדבר גם על כלי עיצוב, אבל זה בכלל מדהים שיש לנו את האפשרות הזאת בתור מעצבים כן. ליצור יש מעין. ובכלל הכוח שיש לנו בעולם הזה הוא מטורף, כאילו כאנשי קריאטיב, ואני חווה את זה רק לאחרונה כשאני יזם, אני חווה את זה ממש. אבל זהו, זה כן, שנקר 4 שנים, היה כיף, היה קשה, היה... אפשר לדבר בכלל על לימודים או לא לימודים בתחום, דיברנו על זה קצת מקודם, ושנינו בוגר שנקר, אז כאילו יש את כל העניין הזה, אבל כן, 4 שנים האלה גם התחתנתי, היה לי גם חודשיים בלונדון, מטעם שנקר, סטאז' בחברה שנקראת לונג טורסלי, שזאת חברת אופנה, הייתה חוויה מדהימה, ותוך כדי כל הזמן עבדתי כפרילנס, כל הזמן תוך כדי שנקר, כמעט משרה מלאה, כאילו לא חסכתי בלקוחות, ואני לוקח את כל התקופה הזאת של 50% כאילו לימודים משנקר, 50% כאילו לימודים בתעשייה, אני רואה את זה כאילו ככה, וגם תוך כדי ניסיתי להתקבל כל פעם לעבודות פה ושם, עבדתי כפרונט-אנד בסטודיו שנקרא אינקוד, אינקוד היפרה, היום הסטודיו הזה עדיין קיים ואחד הטובים בארץ, היה שם ארט דירקטור בשם אילן דרי, אילן דרי הוא אחד הארט דירקטורים הכי מדהימים לפי דעתי שיש בארץ, בכלל הוא זכה באוורד כמה פעמים, וכאילו והוא כאילו איתו עשיתי מנטורינג פרטי, כאילו אמרתי לו בוא אני אשלם לך, תעשה לי שיעורים פרטיים כאילו על איך זה להיות מעצב ובכלל כאילו פרילנס.
במהלך הלימודים?
במהלך הלימודים, כן, הייתי הולך לה בימי שישי עם כל הלימודים, עם כל הבלגן, עם כל הלקוחות, הייתי הולך לה בימי שישי לשיעורים פרטיים, הייתה איזו תקופה כזאת, וזה עזר לי המון בקטע אחר, כאילו דברים שעקרונות שלימדתי אז, אני עדיין מיישם אותם היום עם לקוחות.
וואלה.
כן.
מה למשל?
מה למשל?
אחד חזק.
אני חושב שדרך ההצגה של בוא ניקח למשל לוגו, אוקיי? אפשר לעשות את זה גם על אתרים, הוא ראה לי איך הוא עושה את זה על אתרים והכל, אבל ספציפית לוגו זה מאוד מאוד חזק, כי הוא אמר לי, שמע, אל תראה ללקוח יותר מכיוון אחד. אל תציג אופציות. זה משהו שהוא לא עובד. כי כשאתה מציג אופציות, הלקוח חושב שאתה לא סגור על עצמך, וגם אם הוא אוהב את 3 האופציות, הוא פתאום לא יהיה סגור על 3 האופציות. הוא לא יהיה סגור כי אתה לא סגור. אתה בתור מנהיג לא הצגת את האופציות שלך כמו שצריך. אתה לא... אין מצב שכאילו אתה מראה לו כמה כיוונים, הוא אומר לו תבחר אחד, אוקיי? אז אתה צריך להראות ללקוח רק דבר אחד, ואיך להראות לו, זו תורה שלמה, כלומר צריך לפרק את זה, את האמא לפרק לו את האמא של הצורה, וזה הכל מתחיל מפשוט לעשות כזה מצגת, שהיא לא מצגת שהיא סליידים, אלא מצגת אחת ארוכה וגלילה, גלילה ארוכה, ארוכה, ארוכה. עכשיו זה היה, הוא דיבר איתי על זה ב-2009, לפני שאתרים היו כל כך ארוכים. והוא אמר לי, כאילו, אתה צריך לעשות מצגת גלילה ממש ממש ארוכה. מה שאתה צריך לעשות, זה דבר ראשון, להתחיל את הכל עם ה-value proposition של הלקוח, שהוא הכתיב לך, שאתה שאלת אותו בשאלות של המחקר, ואז אתה מתחיל את זה עם זה. אז כאילו, ברגע שהלקוח כבר רואה משהו שהוא אמר, הוא לא זוכר שהוא אמר, הוא מתחבר לזה ממש. והוא כבר אומר, אוקיי, כנראה הוא בעניינים על המצב הזה. ואז אתה מתחיל לגלול, ואתה מראה את המחקר שלך, ואתה מראה את התהליך, ואתה מראה את המתחרים, ואתה מראה את הצבעים שבחרת, ואז אתה מראה את הפונטים שבחרת, אתה מספר על כל אחד מהם בכל המצגת. אז בסוף אתה מגיע כאילו, שם אתה מראה את הכיוונים שאתה חקרת, אוקיי, שלא היית סגור עליהם, שהם לא טובים, כיוונים שהם קרובים להיות ממש טובים תעיף. תשאיר את הכיוונים שהם באמת היו כזה התהליך ל, ובסוף תראה את הכיוון שלך, שכשהכיוון הסופי שאתה בחרת, אתה מראה אותו עם דוגמאות מהשטח, כלומר אתה מראה אותו על שלט חוצות אם צריך, שלט חוצות, אם זה קשור בכלל לא, כן, עם מוקאפים כאילו אמיתיים, וזה משהו שהם שירת אותי המון המון המון. אז זה דבר אחד מתוך הרבה. עוד דבר שהוא אמר לי, סתם טיפ כזה, גם ממש ממש חשוב, אם יש לקוח שהוא בעייתי, על... תשלח לו הודעות ואימיילים, תתקשר. זה אחד הדברים הכי חשובים שהציעו את התחת, הרבה פעמים. זה גם הכנה לאגב לכל מערכת יחסים בערך, אבל במיוחד ובמיוחד עם לקוח. אם יש משהו שהוא בעייתי, תרים טלפון מיד, טלפון, ולא שום דבר שלא קשור ללשלוח אימייל ולהתכתב, כי תכתובות כאילו זה פשוט נהיה רע, גם בוואטסאפ, גם באימייל. אז כן, אז כאילו לדבר עם הלקוח, פשוט להרים טלפון ולדבר, זה משהו שהוא ממש, הוא עושה את העבודה, ובנוסף גם במחירות, זה גם ככה. כאילו טלפון תמיד מוכר יותר טוב מאשר אימיילים.
איך ידעת כאילו בשלב הזה להגיד אני צריך מנטור? כאילו איך הגעת לתובנה כזאת? זה שמע לי כמו...
איך הגעתי לזה? שאלה טובה. שאלה טובה, אני חושב שפשוט הבנתי שאני... אני אמרתי, אני לא בא לבזבז את הזמן שלי, כאילו. אני בא להצליח בתעשייה הזאת, ובשביל ללמוד כמה שיותר מהאנשים הכי טובים בשוק. ואילן הוא באמת, באחד היחידים שהכרתי בזמנו, כאילו, בתעשייה, שאם אני כאילו מסתכל על זה, כאילו, עכשיו לאחור, אני אמרתי, אוקיי, הוא אר דירקטור, כלומר, אני גם רוצה להיות יום אחד אר דירקטור. הוא מוצלח, אני גם רוצה להיות מוצלח, והוא נותן לי הרבה השראה, בא לי ללמוד ממנו, מרגיש שיש לי, כאילו, אני מתחבר למסר שלו. והיום יש משהו שכאילו הוא מובנה, שאני מלמד אנשים שאני עושה להם קואוצ'ינג, שזה כאילו כל מי שאתה בא לקחת ממנו הצעה אי פעם, אתה רוצה לשקול הצעה של מישהו, אחד, תוודא שהוא יהיה במשחק שלך, in the same game as you, כלומר בדיוק באותו תחום, עושה בדיוק מה שאתה רוצה לעשות, שתיים, שהוא ייצר הצלחה בזה, שלוש, שאתה מתחבר לסט אוף ואליוז שלו, וזה משהו שהוא כאילו, בלי זה, אל תיקח הצעה מאף אחד, אל תיקח הצעה. זה אומר שמאימא שלי אני לא אקח הצעה על מה אני עושה בשביל כסף, או כן, שאני אוהב את אימא שלי ואני אקח את הצעות על הרבה דברים, אני אקח אותה ממנצות, אבל אולי לילדים, אולי זה, אבל בקטע של כאילו קריירה בחיים לא. והרבה אנשים יותר מדי מקשיבים להורים שלהם, אז כאילו זה משהו שהוא, אתה יודע, חוזר וחוזר.
ככה הגענו לשנקר.
ככה הגענו לשנקר, נכון, לא, נכון, כאילו מה, אני דיברנו על זה.
רגע, תסכם את זה, תסכם את הנקודה הזאת.
אז הנקודה הזאת שכאילו, אני חושב שכולנו צריכים מנטורים, כולנו, אין מישהו שלא. לקחת עצות, האנשים הכי מוצלחים בעולם, יש להם מנטורים, mastermind groups, coaches, זה האנשים הכי מוצלחים בעולם. ואם תעצור עכשיו, תשאל את כל בן אדם מוצלח, כל מולטי מיליונר, או בן אדם שאתה לא רוצה מולטי מיליונר, אבל לפחות איש משפחה שמדהים שגם מרוויח טוב וחי את הלייפסטייל, אתה תשאל אותו, איך הגעת כאן אדוני? הוא ינה לך כאילו בעזרת הרבה מנטורשיפ בדרך, ו-accountability. אז בזמנו אני לא חשבתי על זה, אבל כאילו פשוט זה היה נראה לי הגיוני, כי כאילו הנה בן אדם שאני יכול ללמוד ממנו, למה שאני לא אוהב ואלמד ממנו? כבר זיהיתי שאני לא לומד הכל בשנקר, זיהיתי זה כי עבדתי בשוק כבר. אז אמרתי, אוקיי, אני צריך ללמוד כמה שיותר בתעשייה שאני יכול, ואילן הוא היה דוגמה מציינת. לא אכלתי לעבוד באינקול כי לא הייתי מעצב מספיק טוב עדיין, אבל כן אכלתי לשאלה לו באופן פרטי בשביל ללמוד ממנו.
ואני כאילו, אתה יודע, הרי התעשייה של המנטורים נהייתה מאוד גדולה בארץ, נראה לי גם בכללי בעולם. איך אפשר לדעת להבדיל בין השרלטנים לאנשים שבאמת יכולים לעזור לך?
בדיוק לפי מה הסטנדרטים שאמרתי עכשיו, זה אומר...
שהוא מאותו התחום שלך?
האם מאותו התחום שלך, אוקיי? שתיים, האם הוא ייצר הצלחה בתחום? הוא או היא, כן, אני כל הזמן מתייחס להוא, כל האנשים שמקשיבות, אני מצטער, אני פשוט אומר הוא.
יש גם מנטוריות טובות.
יש מנטוריות מדהימות, ראיינתי הרבה מהן, אבל... אבל כן, כאילו, אם הם במשחק שלך, ואם הם ייצרו אצלך בתחום, הרבה אנשים היום, אני כאילו, הרבה אנשים מלמדים דברים, כאילו, ככה זה בעולם, כן, כאילו, שהם לא הצליחו בתחום, רוב האקדמיה מלאה באנשים האלה, שלא הצליחו בתחום, אז הם הלכו לאקדמיה ללמד. יש גם אנשים מדהימים באקדמיה, כן. אבל כל מי שלא מצליח, לאן הוא הולך? להוראה, כאילו, נכון? הכי קל בעולם, כאילו, הכי כיף ללמד אנשים, אבל... תשימו לב, תעשו את ה-background check שלכם. כשיש לכם מרצה חדש בלימודים, תבדקו, האם הבן אדם זה באמת מוצלח בתחום? אם לא, בסדר, תעברו את הסמסטר איתו, אבל אל תקשיבו ליותר מדי. זה לא בן אדם שאת לוקחת ממנו עצה. ובקטע המקצועי, צריך לוודא שכל בן אדם, באמת, לשאול, האם זה בן אדם שמייצר הצלחה? והדבר השני, הדבר השלישי, כמו שאמרתי, זה האם יש להם את אותם ערכים כמו שלך. היום יש לי ארבעה קואוצ'ים, וארבעתם אני מעריך ממש, כאילו, ואני מתחבר אליהם, וזה אנשי משפחה, שאני איש משפחה, וככה אני רואה את החיים שלי. אני לא עובד בשביל כסף ולהיות מיליונר, אני רוצה להיות מיליונר, אבל בשביל ללייפסטייל שאני רוצה לחיות עם המשפחה שלי, אני רוצה להעניק למשפחה שלי את מה שאני יכול, וזה משהו שהוא, האנשים שאני היום לוקח מהמצות, הם אנשים כאלה. אז, ואני יודע שהם יצרו הצלחה בתחום, כי כאילו, זה אנשים ש- without a doubt ייצרו הצלחה. אחד מהם קראתי את הספר שלו, ויש לו בסלר, והוא מרצה בכל העולם. כן, הם יזמים עכשיו, אז כאילו, אני לא יודע כמה זה קשור למעצבים שפה, אבל קלווין ויימן היה הקואץ' הראשון שלי שלקחתי לפני שנה.
זוכרית, כתבנו על הספר שלו פעם.
כן,
יש לו ספר. קראתי אותו, וזה כאילו המהפכני בתפיסה.
אז זהו, אז אם אתם רוצים, Fish Out of Water, כן, בשואו נוטס, Fish Out of Water זה נקרא הספר שלו, זה בסט-סלר בנוגע להתפתחות עצמית בגדול, ויזמות, ממש טוב לפרילנסרים, ממש טוב, בכלל, ספר מעולה. אז זה קלווין, פניתי לו אחרי שקראתי את הספר שלו, ואחרי שגם שמעתי אותו בפודקאסט של ג'וני דומאס, שמי שמגיע לפודקאסט של ג'וני דומאס, הוא כנראה עשה משהו בחיים שלו. אז זה קלווין, הוא גם יצא מחובות, שאני בזמנו הייתי בחובות, והוא היה כזה, הוא גם היה בחובות.
נגיע לזה, נגיע לזה.
אז עמית אשת, שהוא ישראלי, שהוא הקוטש הפיננסי שלי. זה עוד דבר שאפשר לדבר עליו הרבה, אבל אני מאמין כאילו היום שבתור בעל עסק, גם בתור פרילנס, אתה צריך להסתכל על הנקודות התורפה שלך, החלשות, לזהות את זה ולהביא אנשים יועצים חיצוניים שבאמת יעשו לך מנטורינג וייעצו לך בתחום באופן אישי. ועמית אשת הוא בן אדם מקסים שהתחברתי לה באופן אישי, פגשתי אותו פעם ראשונה ופשוט ידעתי שאני הולך להביא אותו בתור המאמן הפיננסי שלי, כי זה תחום שגם שוב פעם כסף ואני זה לא משהו שלא באתי ממשפחה עשירה, לא באתי אף אחד לא לימד איך להתנהל עם כסף ולכן אני לא יודע איך להתנהל עם כסף ובמיוחד בעסק זה חשוב לדעת את הדברים האלה. אז זה עמית אשת, בן אדם מדהים, גם עובד עוד היום. מרק באונס, שם הוא מאוסטרליה, קלווין הוא מארצות הברית, עמית הוא מהארץ. מרק באונס הוא מאוסטרליה, הוא קואץ' שהוא מומחה לקומיוניטיז, והוא זה שעכשיו עוזר לי לפתוח את תוכנית קואצ'ינג שאני עכשיו פותח לקהילה שלי, והוא זה שעזר לפתוח את הקהילה שלי, Mindful and Ruthless, קהילה חדשה ליזמים, שהיום היא כמעט 2,000 אנשים בפנים, אבל כשפתחתי אותה הייתה אפס, וגם לא פרסמתי אותה כמעט לקהל ישראלי, אז בגלל שרציתי לעשות זה fresh, כאילו כמה שפחות אנשים שהם סתם בגלל שהם אוהבים אותי שיבואו לשם, אני רציתי ממש אנשים רלוונטיים, יזמים, גם אם אתם לא יזמים, אל תבואו לקבוצה, אבל אני אומר כאילו, באמת זה כאילו אשכרה, אני רוצה אנשים שממש הם יזמים, ויש להם את הקטע הזה לפתח פרסונל ברנד, הם לא יזמים של בוא נעשה כסף, בוא נעשה עסקים, לא, אני לא רוצה אנשים כאלה בקבוצה שלי, אני לא רוצה סטארט-אפיסטים, אני רוצה אנשים שהם רוצים את הפרסונל ברנד שלהם, רוצים להצליח באמצעות, אם רוצים סטארט-אפ, אין בעיה, אבל שיהיה מלווה בפרסונל ברנד, כאילו, אני לא רואה, בקטע הזה הדבר הכי חשוב מבחינתי זה אנשים שרוצים להביא ערך לעולם. פרסונל ברנד זה אומר להביא ערך, לשתף מהידע שלך.
תסביר את זה רגע.
להיכנס לזה?
איך פרסונל ברנד זה ערך? כאילו זה...
נגיע לזה?
נגיע לזה.
אוקיי. אבל...
אז רגע, זה כבר שלושה אנשים?
אז שלושה אנשים.
מרק באו...
והאחרון זה פט פלין. כן, אז פט פלין הוא...
פט פלין זה שם גדול.
כן, פט פלין, אני מניח שרוב האנשים לא מכירים את השם, אבל הוא אחד היזמים הכי מוצלחים בעולם, איש משפחה, יש לו פודקאסט ממש מצליח, והוא חי לייפסטייל של, הפודקאסט שלו נקרא Smart Passive Income. עכשיו, כולנו יודעים שאין דבר כזה באמת Passive Income, על כל Passive Income אנחנו צריכים לעבוד, אבל זה סוג של ה-Smart Passive Income, זה שם טוב לזה, כי אם עושים כסף חכם, passive, זה ממש נכון, כי you work hard once, ואז כאילו you reap the benefits, והוא יש לו את הפודקאסט מאוד מצליח, 134 מיליון דאונלודס, ואני עקבתי אחריו כבר כמה שנים, ופגשתי אותו בסן דיאגו בפברואר, ופשוט מפה לשם התחברנו, והיום אני במאסטרמיינד שלו, והוא עושה לי קואצ'ינג פרטי, עוזר לי להקים את העסק.
וזה טוב, נגיע לזה גם.
זה גם יש סיפור שלם איך פניתי אליו בכלל שהוא יזכור אותי, כי כאילו עמדתי בתור חצי שעה בשביל סלפי, כאילו עמדתי בתור, כאילו כולם לוקחים סלפי סלפי סלפי, ואני עמדתי חצי שעה בתור, התור מאחורי המטורף גם כן, כאילו הוא פשוט עמד שם באיזה מיטאפ, וכאילו תור מטורף הולך על כל WeWork כאילו בסן דיאגו שם מסביב לכל משרד בשביל לקחת לו סלפי, זה היה מטורף. וזהו, באתי מארץ ופשוט כאילו הסיפור שלם איך כאילו
אז רגע בוא נתקרב לכיוון.
Okay.
סיימנו בשנקר,
בפרויקט מר שלי פתחתי בלוג קטן, נקרא פיקסל פרפקט.
לא, זה לא הפרויקט מר, זה תוך כדי.
לא, תוך כדי הפרויקט מר, כן, אני משעמם. אני לא יכולתי, אין יותר פרויקטים, פתאום אתה יודע, יש כזה את ה... את התחושה הריקנות הזאת, לא יודע, כאילו אין, היה לי את כל לקוחות שלי עדיין, אבל פתאום אין פרויקט משבוע לשבוע, אין זה, כאילו, ויש לי פרויקט גמר שכמובן כמו דחיין טוב, לא עשיתי, לא עבדתי עליו באמת, ופתאום יש לי הרבה זמן פנוי, ואמרתי, הגיע הזמן, כאילו היה לי איזה בלוג קטן אישי כזה, שלא פרסמתי בשום מקום, כאילו רק לחברים בכיתה, בשנקר, שהייתי אוסף, כל יום שישי הייתי אוסף אתרים יפים מהרשת, הייתי קורא זה השראה בשישי, ואז אמרתי, טוב, הגיע הזמן כאילו לעשות משהו בלוג אמיתי, כאילו, ולפיץ אותו, אז פתרתי את פיקסל פרפקט, זה אף בקטע אחר, זה הצליח מאוד, כי פשוט שיתפתי את הדברים שלמדתי. אני חושב ששוב פעם, אני מאמין היום באמת, כל מה שאתה בונה לעצמך, כאילו כל ערך שאתם יכולים לבנות לעצמכם, זה פרסונל ברנד על בסיס לשתף ידע. להגיד לאנשים, תעשו ככה וככה, זה לא עובד, אבל להגיד, אני עשיתי ככה וככה, אלה התוצאות, אתם רוצים תעשו את זה, אתם רוצים אל תעשו את זה, זה מאוד, מאוד עובד, וסתם, כאילו שיתפתי דברים שלמדתי.
כי זה
ממקום אותנטי. שיתפתי דברים שלמדתי כפרילנס, שיתפתי אפילו את החוזים שלי, שיתפתי, כלומר, את החוזים שלי עם לקוחות, להורדה חינם, שיתפתי, איך עשיתי, בזמנות, שיתפתי אפילו, הפוסט השני שלי במגזין היה, איך להטמיע פונטים באמצעות פונט פייס, שהיום זה כאילו, ככה עושים פונטים, בוויב, אבל בזמנו לא, וכאילו, אף אחד לא דיבר על זה בעברית, אז כתבתי, איך להטמיע פונטים בעברית, באמצעות פונט פייס, ו... זה היה עוד לפני שאפילו לכל החברות פונטים בארץ בכלל היה...
רגע, על איזה שאנחנו אומרים? 2011?
2011, כן. 2011? כן, יכול להיות שזה 2010? לא, 2011. 2011 פתחתי פיקסל. וזהו, סיימתי את הפרויקט גמר. הפרויקט גמר שלי, שקלתי לפתח אותו כסטארט-אפ, כי הוא היה רלוונטי בתחום, לא ממש עבד. עבדתי בזמנו כבר עם פעם ראשונה עם לקוח שהוא סטארט-אפ, גם דרך אינקוד. הכל חוזר, חזרתי לאינקוד, למגעים עם אינקוד, שמרתי איתם כל הזמן קשר, אבל שסיימתי את שנקר כזה, לקראת הפרויקט גמר, אמרתי, בוא נעבוד ביחד, כאילו אני אהיה איתכם ריטיינר כזה, הייתי כאילו ניסיון שלהם לעבוד עם אאוטסורסרים, כי יש להם את הסטודיו וכולם בפנים, ואני הייתי כזה הסטודנט החופשי, כאילו, והם שמו אותי אצל לקוח, הם עשו ניסיון, ופעם ראשונה שהם שמים כאילו, מעצב מוצנח, מה שנקרא, אצל לקוח. והיה ממש טוב, כאילו עבדתי עם הסטארט-אפ, אז סטארט-אפ עבדו מתוך בית בפתח תקווה, משהו רפואי כזה, היה מגניב, וככה למדתי בעצם לעבוד בפרודקט, כאילו פעם ראשונה שעבדתי בפרודקט שלא סתם אתרים וכאלה, בשלב הזה כבר ידעתי וורדפרס, כבר ידעתי כאילו הרבה דברים שלמדתי תוך כדי העבודה שלי עם הלקוחות בשנקר, כבר הייתי עושה אתרים מאפס, בלי מתכנתים, כאילו הרבה דברים שלמדתי על הדרך, ואז כן, ואז הגיע לי שיחה מאיזה הדהנטרית שאמרה לי, יש לי עבודה, משהו פייבר, חברה שיושבת בבנימינה, אני כזה אמרתי, מה פייבר? אני הכרתי אותה מלפני, ולא ידעתי שהם בכלל ישראלים. והלכתי לרעיון, שבתי שי, שהוא היה אחד הפאונדרים, ואני זוכר את הפגישה הייתה כאילו, בוא, יאללה, בוא לעבוד אצלנו, אחרי זה בדיעבד גיליתי שהגיעו אליי דרך פיקסל, פיקסל פרפקט, ורצו את סגים פיקסל פרפקט, כאילו ככה בעצם, בואו נביא את המעצב בין הטובים בארץ, את מי אפשר להביא, טוב יש את פיקסל פרפקט, בואו נביא את הפאונדר, כאילו סגים פיקסל פרפקט, זה היה קומפליט מייקינג סנס בשוק, אני פשוט לא הבנתי את זה, אני לא הייתי המעצב הטוב שהם רוצו.
כמה זמן דבר מרגע שהתחלת את הבלוג ועד שפנו אליך?
חצי שנה בערך.
אוקיי.
אני חושב שחצי שנה. ותוך כדי גם התחילו להזמין אותי להרצות באקדמיה. וכאילו רק סיימתי את שנקר, וכבר הזמינו אותי להרצות בכל מיני כאילו, בתי הספר שונים, כאילו, זה היה מהלך מאוד מהיר, כאילו מהרגע שפרסמתי את הבלוג, ועליתי עם פיקסל, ודחפתי בכל הכוח, ואתה יודע, ופה לשם כאילו word gets around, וזהו, בפייבר קיבלתי הצעה לשולחן באותו יום כבר, בלי רעיון אפילו פורמלי, כלום, זה היה כזה על בירה, כאילו שי דפק על השולחן, אמר את הסכום, אמר לי תחשוב על זה ותחזור אליי. אני כזה, וואו, זה היה סכום מטורף, לא משתף אותו עכשיו, אבל בוא נגיד שזה היום משרת פרודקט סיניור, סיניור סיניור, כאילו מרוויח ככה, בחברת סטארט-אפ מושקעת היטב, והתחלתי לעבוד כבר עם סכום שלא דמיינתי, כאילו שאני יכול לעבוד איתו כאילו כשכיר, אחרי חצי שנה, אבל זה נגמר, הרומני פייבר, ועזבתי את פייבר, זה היה, כאילו זה כזה היה פוטרתי סלש זה הדדי כזה, זה פשוט לא הסתדר, כאילו, לא הסתדר עם צורת עבודה שמה, אבל למדתי שם המון בקטע אחר, הכרתי שם אנשים מדהימים שאני בקשר איתם עד היום, כולל מיכה קאופמן שהוא הבעלים של פייבר, ואני חושב שפייבר חברה מדהימה, והיום, עד היום היא בכלל המקומות הכי טובים לעבוד בתור מעצבים שם, אבל אני הייתי מעצב הראשון שלהם, מסתבר אין-האוס, כאילו אני ה-first hire כמעצב. עזבתי את זה והתחברתי לכמה חבר'ה, אני אמרתי, עכשיו אני הולך לעבוד יומיים בשבוע עם לקוחות, ושלושה ימים על לחפש רעיון משלי לסטארט-אפ משלי. אני רוצה להיות, כנראה אני לא יכול להיות שכיר באף מקום. כאילו, יצאתי מפייבר, אמרתי, כאילו, אם בחברה מגניבה כמו פייבר, אני לא יכול להיות שכיר, אז כנראה...
כמה אנשים היו בתקופה שעבדת שם?
היינו קרוב ל-40.
אוקיי. ואתה הייתה מעצב הראשון?
Yes. מי שעיצב עד אז, זה היה שי, הפאונדר. הוא מעצב, והוא מתכנת. הוא מעצב ומתכנת. הוא כזה, הוא הייבריד, סוג של גאון כזה. וזאת בדיוק הייתה הבעיה, כאילו שאתה נכנס כמעצב ראשון בסטארט-אפ שהפאונדר הוא פשוט ייצב את הסבב הראשוני, והיה קשה, היה קשה להתנתק, כאילו אתה יודע, סך הכל זה הגיוני, זה הבייבי שלו, זה משהו. בסדר. זהו, היום שי אגב הוא הבעלים של למונייד, הוא קו-פאונדר בלמונייד, שזה כאילו אחד החברות הסטארט-אפים החרמים בשוק. זהו, אז מה עוד?
אז החלטת לעבוד יומיים בשבוע?
כן. אז זהו, אמרתי, אני אעבוד עם איזשהו סטארט-אפ קטן, סתם ככה שיהיה לי בכיף, ועוד שלושה ימים אני אחפש להקים סטארט-אפ משלי, כי כאילו אני הרגשתי שאני רוצה להקים סטארט-אפ, אז ניסיתי את הפרויקט גמר שלי בשנקר, אבל לא ממש יצא בגללי, כאילו קטעתי את זה באמצע, אמרתי, טוב די, לא מתאים לי, זה לא סטארט-אפ אמיתי. ואז התחברתי והתחלתי לעבוד עם כמה חבר'ה שהם, יש להם סטארט-אפ חדש, נקרא מולטה, כמה חבר'ה צעירים, אני הייתי בזמנו כבר, אני חושב הייתי בול כזה בין 30, 29 ממש כזה, והם היו ב-24-5 להם כזה, זה כזה, הרגשתי כזה, צעיר, צעיר שהוא. לא, כן, זה, ואחלה חבר'ה, באמת, כאילו, היה לנו מה זה קליק, ושלושה שותפים שהקימו סטארט-אפ, שהוא כולו אתגרים בין חברים, שזה היה כזה, רעיון כזה דפוק לגמרי, כאילו, I dare you to, אבל עשו מזה אפליקציה, וזה כאילו זה, אם הקשיבו לזה ושמו שאמרתי דפוק לגמרי, הם יחסו עליהם, אבל כאילו בזמנו היינו באמת, נכנסתי ואמרתי כאילו, לא באתי לעשות סטארט-אפ, שהוא סביב רעיון שאנשים, לא יודע מה, ישפחו לך על השני בירות בבר, זה לא הקטע שלי, אבל, וזה נועם, המנכ״ל שלהם אמר, הוא בא ועשה איתי שיחה כאילו, שהם הציעו להצטרף כשותף, והוא אמר לי, שמע, בוא, אנחנו רוצים אותך כשותף. זה כאילו, זה אמנם, זה לא סטארט-אפ החלומות של אף אחד מאיתנו מבחינת הפרודקט, אבל זה סטארט-אפ ראשון של כולנו, אנחנו עושים פה תהליך שאף אחד מאיתנו לא עשה בעבר, ממש להקים חברה מאפס, עקב לצד אגודל בלי קיצורי דרך, אם אתה מתחבר לזה, בוא תהיה איתנו בצוות, וזה קנה אותי, זה ממש, התחברתי לזה ואמרתי, יאללה, כאילו אני בעד. מהר מאוד גם הפכנו את המוצר למשהו שהוא קצת יותר מטרות טובות, כאילו הפכנו את זה לגיוס כספים בשביל צדקה, אז כאילו אתה תעשה את הדברים המטורפים שאתה תעשה, בנג'י ג'אמפינג, צניחה ממטוס, מה שזה לא יהיה, אבל תמורת גיוס כספים לצדקה, התקבלנו את זה לאפווס לאבס, שזה חממת סטארט-אפים בפאלו אלטו, וטסנו לפאלו אלטו, שמה תוך שבוע שינינו את המוצר לגמרי, עשינו מעבר לפיווט, ביטלנו את החברה, כאילו את מולטה פתחנו חברה שנקראת טאפדוג, מוצר אחר לגמרי, עכשיו זה עשינו כי פשוט המוצר שלנו קשל, באמת אולי טוב, כאילו כישלון, מה לעשות. היה טרק שהן אמנם כתבו עלינו בכל מיני מגזינים כי זה מגניב, אבל לא היו אנשים שבאו ועשו באמת האתגרים, ואז שימו וידאו, ואז עלו לאתר, ואז גייסו כסף, זה כאילו, זה לא עבד כל הקטע הזה. ופתחנו סטארט-אפ שהוא פשוט נטו על בסיס צורך שלנו, תוך כדי הסטארט-אפ הראשון, לעקוב אחרי התחרות שלנו בשוק. אמרנו, אוקיי, בוא נקים סטארט-אפ שהוא, שהוא מעקב אחרי תחרות בשוק, וזה בזמנו לפני שכאילו סימילרוויב הייתה מה שהיא היום, אבל מסתבר שבאותו זמן סימילרוויב השיקה את, את הגרסה החינמית שלה, שהרבה מכירים היום, נכנסים לאתר, פשוט מחפשים כל אתר, מגיעים, רואים מאיפה הטראפיק שלו, מאיפה הוא מגיע אליו תנועה, כאילו מי המתחרים רלוונטיים, כל הדברים האלה. פשוט בנינו כזה one page report, שאתה מזין כל אתר ברשת, ואתה מקבל כזה ממש סקרולבול כזה one pager עם, עם החברים אפילו בלינקדין, ואז אתה יכול לקבל עדכונים אם מישהו עזב בלינקדין כאילו כדי לגייס אותו וכל מיני כאלה, בנינו כל מיני כזה מאיפה מגיע הטראפיק, וזה זה אגרגציה של כל מיני APIs, אגרגציה של, של, של שירותים אחרים שהגעתנו בתוך עמוד אחד בווב. אז זה, זה עבד יופי. התברגנו בדמויים בלינקדין ובסיסקו כבר בפאלו אלטו, הרמת כאילו הרמה בפאלו אלטו כאילו בסיליקון ואלי פסיכית, כאילו רמה של הכל, חשיבה, עיצוב. הלכתי שם במיטאפים, כאילו הייתי שם במיטאפ בהדקוורטר של טוויטר ודיברתי שם עם מעצבים מטורפים שבאמת עובדים על דברים מטורפים. המחשבה שלהם היא פשוט גבוהה מבחינת הם ויז'נריז כזה, מרגיש שכל אחד שם יודע בדיוק מה יהיה הדבר הבא בטכנולוגיה ובעולם ואיך זה יסחוף את העולם, כי משם יוצאים כל הטכנולוגיות, כל החברות הכי גדולות. אז כולם שם מאוד מחוברים לזה והם יודעים מה יהיה בעתיד, וזה כאילו אתה יודע, כאילו אתה חי שם בעתיד, כאילו אתה יודע שם דברים שאנחנו לא יודעים פה, אין מה לעשות, כי אתה שם קרוב לצלחת. אז השיחות היו מעולות, וגם הכבוד לפרודקט דזיין לא היה בארץ מה שהוא היום, הוא היה הרבה פחות, ושם הוא כבר היה ברמה הזאת, שהוא כאילו מכבדים ממש פרודקט דזיין, כאילו UI UX, ודיברתי עם עצמי שכאילו, מה לעשות, הם הרוקסטרים של הסיליקון ואלי, כאילו, וככה הם מרגישים, ככה הם מדברים, וזה היה כיף כזה להיות חלק מהדבר הזה. אתה בא לבית קפה, פותח את המק שלך, שבארץ כאילו כולם עם PC, אתה בא שם, פותח את המק כאילו, ויש לי זה כמה מדבקות, ובארץ אין מדבקות, כאילו אנשים על המקים, אבל שם אתה יושב בבית קפה וכולם פותחים לפטופים, מלא מדבקות, כאילו, אתה יודע, כזה של כל החברות, זה אתה מרגיש בבית, כאילו. אני זוכר את הרגשה, זה ממש חושה טובה. נפגשתי שם גם עם בן בלומנפלד, המעצב הראשון של פייסבוק. ישבתי איתו השיחה, והיה מעניין, ואמרתי, שהייתי שם, אמרתי, אני חייב להתחבר איכשהו לקהילה הזאת של של הסן פרנסיסקו, כאילו ביי אריה, אני חייב להתחבר לה, כי אף אחד לא הכיר את פיקסל פרפקט, פיקסל פרפקט היה בעברית, באתי שם, אמרתי, יש לי בלוג מוצלח בארץ, who fucking cares, ואמרתי, יש פה קהילה שלמה שאני יכול ללמוד ממנה כל כך הרבה, אני מת להתחבר אליה איכשהו, וכאילו להיות חלק מהדבר הזה. שחזרנו לארץ, אני חזרתי הרבה לפני כולם, אני הייתי שם תקופה ממש ממש קצרה, כי ממש במספר שבועות, כאילו, כי אשתי הייתה בהיריון, חזרתי בזמן, באותו שבוע שחזרתי, הבת שלי נולדה, הגדולה, זה ממש מזל, והם כולם חזרו אחרי 4 חודשים, וכל הזמן זה עבדנו מרחוק כזה, ושכולם חזרו וזה חיפשנו שיתופי פעולה, המשכנו לעבוד את הפרודקט, והשיתופי פעולה, אחד מהם הייתה פגישה של המנכ״ל שלנו עם המנכ״ל של סימילרוויב, והם נפגשו, ובמקום לצאת מהפגישה עם שיתוף פעולה רלוונטי על API של סימילרוויב, המנכ״ל שלנו יצא עם הצעה לרכישה. וזהו, אז משם תוך שבועיים בערך חתמנו בסימילרוויב, עשינו עסקת אקווייר, בעצם קנו אותנו, העובדים, וחיסלו לנו את המוצר, כדי שאנחנו נעבוד בסימילרוויב, ושמו את כל אחד מאיתנו בתפקידי מפתח בחברה. זה היה תקופה כיפית, ובשבועיים שלפני שהתחלנו לעבוד שם, בדיוק ניצלתי את ההזדמנות עם דיוויד, השותף שלי מסימילרוויב, מטאפדוג, מהסטארט-אפ, הוא היה פרונט-אנד שלנו, ואני הייתי מעצב, אמרנו, בוא נפתח בלוג באנגלית, בוא נפתח את פיקסל פרפקט באנגלית. ועשינו את זה, קראנו זה Hacking UI. pixelperfect.com היה תפוס, ואמרנו, אוקיי, טוב, אנחנו חייבים למצוא שם אחר, טה-טה-טה-טה, Hacking UI, סבבה, יאללה, פתחנו את הבלוג, from the get-go כבר הבאנו ספונסרים, פתחנו ניוזלטר.
באיזה שנה זה?
2014, וזהו, התחלתי לעבוד בסימילרוויב. סימילרוויב אז עבדה עם מעצב פרילנס שעבד אין-האוס כזה, אבל הוא עזב איך שאני הגעתי, אני הייתי מעצב אין-האוס כביכול הרשמי הראשון שלהם,
מה זה כבר נהיה פאטרן?
פאטרן, כן, אנשים מביאים אותי, סגי, יש לנו חברה, בוא, והם היו 50 איש, כאילו, מה שאנחנו בתור צוות שהגענו, סגרנו את ה-50, אז כאילו, ממש אותו סגנון גודל של חברה, פעם כבר ידעתי מה אני עושה, פעם כבר כאילו, ידעתי, למדתי מהטעויות שלי בפייבר, גם למדתי ממה שעשיתי בפייבר, גם היה לי סטארט-אפ, כאילו, אז כבר עבדתי על מוצר מיליוני המשתמשים, וכבר עבדתי על סטארט-אפ שלי מ-0, כאילו, מ-0 לכמה מאות, כאילו, כמה אלפים, כאילו, זה היה של משתמשים. אז אני יודע בדיוק את כל הרמות שאני צריך, וגם הייתי בסיליקון ואלי, הייתי במשחק כבר לגמרי, וכשהגעתי לסימולוגיה, הייתי הרבה יותר בשל. נכנסתי לעניינים, היה מאוד קל להיכנס לעניינים, ידעתי בדיוק איפה אני צריך לעשות סדר, מה אני צריך לעשות שם. ה-VP פרודקט של סימילר ווב, בנג'מין הוא בן אדם מדהים, באמת, סיליקון ואלי מטריאל כאילו. אז היה כיף לעבוד גם עם אנשים ברמה גבוהה, ועשינו שם כאילו עבודה טובה כאילו. למדתי הרבה, תוך זמן קצר, וגם Hacking UI גדל תוך כדי, ותוך זמן קצר ממש, החברה גדלה, היינו 50 איש כמו שאני אומר, אז החברה גדלה, אמרו לי, תסגי, טוב, בוא כאילו צריך גייס. אמרתי, אוקיי, נשמע הגיוני, כאילו נשמע הגיוני, זה השלב הבא לנהל מעצבים, ובשביל ללמוד איך לנהל, ואיך כאילו להיות בכלל מנהל של מעצבים, אז אני אמרתי שאני חייב ללמוד מהטובים ביותר, אז פתחתי את הפודקאסט ב-Hacking UI, קראתי לו Scaling and Design Team, והתחלתי לראיין את ה-VPs ו-Director of Design של חברות כמו Facebook, Envision, Intercom, כל מיני סטארט-אפים כאילו בתעשייה, ולמדתי מזה המון המון המון.
רגע, איך הגעת אליהם?
זה היה, האמת היא זה היה הרבה יותר כמה שחשבתי, דבר ראשון, כאילו כבר אני במשחק הזה של ספונסרים, כאילו cold emails, לשלוח אימייל למישהו שאני לא מכיר ולהגיד לו, היי, רוצה להביא לי כסף, זה כאילו כבר היה סוג של, כבר לא נעים עדיין, אבל כאילו, אתה יודע, אני בא ממחירות וכאילו זה אימיילים וזה כאילו בקטנה, כאילו, שלוח אימייל מה אכפת לי. זה עוד טריק ש, כאילו, זה עוד משהו, מיינדסט כזה, ש, שכדאי לזכור לכולם, כאילו, אם מישהו מקשיב, את הלא כבר יש לכם.
כן.
את הלא כבר יש לנו.
מיינדסט שאני מכיר מ... כשמדברים על בחורות, על להתחיל עם בחורות.
מעולה, אז תופס.
ואשים בישנים. אז אתה אומר, אחי, אתה לא כבר יש לך.
לגמרי.
מה יש לך לפספס?
לגמרי. אז כאילו זה העניין ש... כאילו...
סגי, תעזור את הטלפון.
זה כאילו... הקטע עם ה... לשלוח אימיילים, כאילו זה כבר היה בקטנה. אז אני אומר, אוקיי, אני מכיר, Envision היו ספונסרים שלי, הם היו ספונסרים שלי בפיקסל פרפקט, אחרי זה שפתחתי את Hacking UI, שלחתי אימייל, כבר הייתי בקשר כאילו אישי עם קלארק, המנכ״ל של Envision, ואמרתי לו, קלארק, שמה, כאילו פתחתי עוד בלוג, אתה רוצה להיות ספונסר? הוא כמו מלך, באמת, הוא אומר, יאללה, בכיף, כאילו, אני בפנים, תגיד לי כמה אתה רוצה ספונסר שלי, ויאללה, בוא שים את הלוגו שלנו. ואז כאילו פניתי אליו, אמרתי לו, שמה קלארק, אני ממש אשמח לראיין את בילי, ה-VP פרודקט שלכם, שהיה גם, הוא היה מהצבע הראשון שם, בילי קיילי, הוא היה מהצבע הראשון, והוא זה שבנה את Envision, כאילו עיצב את Envision מאפס, כאילו. וממש רציתי לראיין אותו הרבה זמן, ובום, קלארק שלח את האינטרו, בילי נהנה בחיוב, והיה לי כבר את הבן אדם הראשון. ברגע שהיה לי את בילי, היה לי מאוד קל לסגור הרבה אנשים אחרים, כי כאילו פשוט שלחתי אימייל, היי מעניינים, זה סגי, יש לי בלוג, נקרא Hacking UI, הבלוג נראה לג'יט, כאילו כתבתי אחלה מאמרים, כאילו, ואז אנשים נכנסים, רואים את המאמרים, ואז הם רואים באימייל, יש לי פודקאסט, ראיינתי כבר את בילי קיילי מ-Envision, כאילו, אוקיי, הוא כבר מראיין אנשים רצינים, אני אשמח להיות בליינאפ עם בילי קיילי, אז ככה סגרתי את קייטי דיל, VP Experience של Airbnb, ככה סגרתי את מליסה הג' מפייסבוק, בהמשך ג'ון לקס מפייסבוק, דירקטור דזיין שם, אמת קאנלי מאינטרקום, ועוד ועוד, כאילו, דזיין מנג'רית באצי. כן.
אז כאילו, כשנהיה לך את הקצת, כאילו, לברידג' הזה של, של דרך החבר'ה שקראת ב-Envision, אז פשוט בקולד אימיילינג זה הסתדר? כן. הם ראו את זה ואמרו, אוקיי, יש פה, זה לג'יט?
כן. ממש, כמעט ולא קיבלתי לא, אני כאילו, אני לא זוכר הרבה אנשים שאמרו לי לא.
גם אני כמעט ולא קיבל לא.
כן, אתה רואה, זה כיף. למה? כי בסופו דבר כאילו להתראיין לפודקאסט זה כיף, כאילו, לא צריך להכין כלום מראש, כן? אתה מקבל כאילו, פבליסיטי, כל מי שעכשיו מקשיב לנו, הקהל שלך, אני מקווה שיש אנשים שלא יכירו אותי ועכשיו כן יכירו. כן, זה כזה, זה כיף, אנחנו מדברים, תודה, אנחנו כזה חברים לתעשייה, מדברים, זה casual כזה. אז מי יגיד לו, במיוחד שזה, תחשוב, בשבילהם זה בסקייפ, אז זה כאילו שעה בסקייפ, מה אכפת להם לתת שעה מכל היום מלא פגישות שלהם, כאילו שקשור לעסק, טיפה לרענן ולעשות שעה עם איזה ישראלי חמוד ששואל אותם שאלות, כאילו, ונותן להם להרגיש מלאכים. Why not? כאילו, זה היה נראה לי הגיוני. זהו, בהמשך עשיתי גם סדנה בסן פרנסיסקו, טסתי לסן פרנסיסקו ועשיתי שם פאנל והבאתי אנשים כאילו הדירקטורים ביהו, באובר, ועשיתי להם פאנל, פשוט ראיינתי אותם כאילו את כולם בלייב. זה היה אירוע מדהים ואני זוכר, אני יושב שם בסן פרנסיסקו, אני אומר אוקיי, הנה חזרתי לפה ואני עכשיו מחובר לקהילה כאילו לבריד. והפודקאסט מאוד הצליח, כאילו Hacking UI מאוד הצליח. גייסתי צוות בזמנו, long story short, תוך שנתיים וחצי בסימל הווב, הגעתי עם מסקנה שכמה דברים, דבר ראשון היה לי כבר צוות, כאילו ניהלתי אופרציה של עיצוב, למדתי המון על ניהול, עברנו, היינו כבר 350 איש בחברה, מ-50 ל-350, ותמיד הייתי מחובר כאילו, הכי כיף בעולם כאילו לכתוב איזה מאמר, יש אנשים חוזרים ואומרים לך כאילו וואו איזה כיף שכתבת את המאמר, זה בא לי בול בזמן, כאילו הציל אותי, ואז יום אחד כתבתי גם מאמר על איך, כאילו יש סיפור מאחורי זה, אבל בסוף כאילו כתבתי מאמר ופיבלשתי מאמר על איך בניתי וגידלתי את הפרויקטי צד שלי, המאמר הזה יצא לראשונה ב-Hacking UI, הוא יצא ב-Hacking UI, כתבתי אותו במטוס בין סן פרנסיסקו לניו יורק, כשבניו יורק רציתי לעשות פאנל ולא מצאתי את ה... לא מצאתי שם מעצבים שרוצים להשתתף בפאנל. אמרתי, אני פול הבקאפ פלן שלי, אני פשוט כאילו יעשה להם הרצאה על איך עשיתי Hacking UI, כי כאילו כבר הזמנתי אנשים. אז כאילו איך בניתי Hacking UI כ-Side Project, כאילו How I Built and Scale My Side Project, זה היה השם. חזרתי לארץ, פיבלשתי את זה ב-Hacking UI. אחרי זה תרגמתי את זה, שילנתי עם תרגמת, אחרי זה ערכתי את זה ופיבלשתי את זה בפיקסל. בשני הפורמטים גם פיבלשתי את זה כפודקאסט אפיסוד, אז כבר היה לי את הפודקאסט של פיקסל פרפקט. ופיבלשתי את זה גם אודיו וגם כאילו מאמר כאילו ארוך כזה של קריאה, אפשר לשים את זה בשונות.
את עצמי, הוא יושב בדרך יפה ושומע את הפרק הזה, אני לא זוכר מה היה הקונטקסט, אבל זוכר ששבתי ושמעתי אותו שם, אותך מקריא את המאמר.
מדיר. אז כן, זהו, זה היה
פרק... זה היה לפני שלוש שנים.
שלוש שנים? כן, מה שכזה. יכול להיות. כן, שלוש שנים.
אולייט.
תירוף. אז כן, וזה היה כאילו נקודת תפנית שלי, שפתאום כמות האימיילים, פניות, טלפונים, הודעות בוואטסאפ, הוצפתי בכמות של פרגון למאמר הזה, שלא לא קלטתי אפילו, כאילו שזה, לא ידעתי שזה מה שיהיה. אנשים שאומרים, פתחתי בלוג בזכותך, אתה לא מאמין איך עשית את זה, כי נותר לי כל כך הרבה השראה לפתוח עכשיו משהו משלי, לפתוח משהו משלי, להתחיל משהו משלי, להגשים את עצמי, השימוש בשפה שונה לגמרי, מאשר כל מאמר שאי פעם כתבתי על עיצוב, הלך לעזור למעצבים להיות מעצבים יותר טובים. ואמרתי, פאק, יש לזה הרבה יותר אימפקט. כשאני עוזר לאנשים להגשים את עצמם באיזשהו מובן. ואז כאילו בדיוק בשנה, באזור הזה, דיוויד ואני עשינו סיכום של מספרים. אמרנו, אוקיי, בשנה הראשונה כ-Side Project הרווחנו $6,000. בשנה השנייה של Hacking UI כ-Side Project, כן? עם המשרות שלנו המאוד דרשניות בסימל הווב, אני עם עוד ילד שנולד לי בזמנו, וכבר הייתי עם שני ילדים במשכנתה, כבר עברנו, אגב עברנו גם דירה תוך כדי סימל הווב, כאילו קנינו בית, כאילו... אז עם כל הדברים הטורפים שקרו, כ-Side Project הרווחנו בשנה השנייה של Hacking UI $66,000. ואמרנו, זה די מטורף, כאילו.
פי 11.
כן, כאילו, פי 10 כזה, נכון? לא, כן, פי 11. סגי, מתמטיקה, אתה לא צריך להיות חכם. אז ככה, אז אמרנו, מה אם נעזוב עכשיו את העבודה שלנו? ואנחנו נעשה את הדבר הזה פול טיים. אם נעשה אותו פול טיים, באמת, נשקיע כאילו עכשיו לא כ-Side Project, כן, 100% מהזמן שלנו. זה יהיה הגיוני להגיד שנצליח לגדל את זה ל-$200,000. $200,000 זה משכורת לשני אנשים של הייטק. כאילו זה סבבה. אם אנחנו צריכים לעשות את זה, זה יהיה אדיר. ושנינו קיבלנו החלטה לעזוב את סימל הווב. בשביל לפתח את הדבר הזה, כי כאילו זה once in a lifetime opportunity להיות זה שאתה עובד משרה מלאה על בלוג שלך. זה כאילו, what the fuck, זה כאילו זה נשמע כמו חלום. וגם בזמנו, אתה יודע, כאילו, אני, אתה יודע, אתה עובד בסימילר ווב, אמנם אני מושקע שם כאילו כי קנו אותנו והכל, אבל, ואני מת על האנשים שעבדו איתי, וכאילו הכל באמת, הרבה דברים היו שם מדהימים. כמובן שיש את העניין שבירוקרטיה, חברה צומחת, כל הפוליטיקות פנימיות כבר בגודל הזה של חברה, אבל הכל היה סך הכל באמת סבבה, אבל בסופו דבר כשאתה עובד באמת, אני כאילו זוכר, אני אמרתי לעצמי לקראת הסוף, אמרתי, אני, יש לי חלומי שלי, אני יכול ללכת להגשים אותו. וכרגע אני לא עובד על חלומי שלי. אני עובד על חלום של מישהו אחר, של המנכ״ל של סימילר ווב, שזה בסדר גמור, כאילו, אבל זה כבר לא החלום שלי לעבוד בשבילו, בשביל החלום של זה, של סימילר ווב. הגיע הזמן שאני אעשה את החלום שלי, והודעתי, נתתי 3 חודשים נוטיס, כאילו, בסימילר ווב, כדי לסגור פינות, כדי להיות בסדר, כי היה לי תפקיד מרכזי ולא רציתי לעזוב אותו חודש, כאילו, כמו זה, אז 3 חודשים כאילו הייתי שם וסגרתי פינות, קיבלתי הרבה פרגון מצד קים ממש כולם שם, וזהו, ועזבנו כאילו, עזבנו את סימילר ווב לעשות את הקינג UI. אז הכמות עבודה שבא אחרי זה, וכמות הרולר קוסטר שבא אחרי זה, לא צפיתי אותו בכלל. לא הייתה לנו תוכנית ממשית.
אם זה היה פט פלין עכשיו, אז כאילו היה פה commercial break, נכון?
commercial break. אני מקווה שאנשים לא מתייבשים בסיפור של זה, אני כאילו...
לא, זה אני... למונולוג. אותי זה מעניין, ונראה לי זה...
אוקיי, סלב.
נהיה רקמוס.
אז זהו, כאילו, עזב את העבודה שלו כדירקטור אוף דיזיין, בשביל לעשות בלוג עיצוב. וזהו, ואז מה שעשינו, שאיך שיצאנו מסימילר ווב, השקנו קורס שנקרא Side Project Accelerator. כאילו, פשוט קורס אונליין כזה, אונליין פרוגרם, כולל כאילו שיחות אישיות, כולל כל מיני דברים כאלה, לאיך לבנות פרויקטי צד. כי חשבנו שזה make sense, כאילו, אחרי כל ה... מה שאמרתי לך, אחרי כל הפידבק שקיבלתי על המאמר, שפרסמתי בזמנו. וזה היה טעות די גדולה. פתאום לקהל ששלוש שנים הרגלנו אותו לדברים טובים של עיצוב, להגיד לו, אוקיי, בואו עכשיו תעשו פרויקטי צד ושלמו לנו. זה כאילו המוצר הראשון שבנינו לקהל, שחינכנו אותו סביב עיצוב, ואנחנו משיקים לו מוצר בפעם ראשונה בחיים שלו. כאילו שאנחנו מציעים כאילו לא לשלם כסף, המוצר הוא סביב פרויקטי צד ויזמות. כאילו זה היה כל כך לא קשור, אז זה מה שרצינו לעשות. כשאתה מגדל קהל בקהילה, אתה לא יכול להשיק לקהל הזה מוצר שלא קשור לקהילה. הוא לא יתקבל בברכה, כי רק מעטים מהקהילה שלך עכשיו באמת מתעניינים במוצר הזה. אנשים, אם הייתי, אני בטוח, ב-200%, שאם הייתי משיק עכשיו, אם הייתי משיק קורס עיצוב, שהיינו יוצאים מסימילר ווב, קורס עיצוב זה היה דבר שהיה מוכר בקטע אחר. הייתנו כנראה השקה מאוד מוצלחת, אבל... אבל שמה, כאילו בסופו דבר הייתה השקה גם מוצחת מ...
רגע, אבל אתה... שנייה אחת. בוא נשתה קצת מים. אתה אומר שבעצם...
תודה.
תסביר את זה יותר טוב. את זה שאתה לא יכול למכור מוצר לקהילה, שהוא לא המהות של הקהילה. כי אמרת שהפרויקט צד היה עניין... מה שכתבת על הפרויקטי קצד, קיבל פידבק מאוד טוב מהקהילה עצמה. אז כן. כאילו, איך זה... למה זה לא קשור לקהילה?
כי זה היה ויראלי. והקהילה עצמה, שמה, זה שאלה טובה מה ששאלת עכשיו, אני לא יודע, אני באמת שלא יודע, אני יודע בוודאות שקהילה שאתה מגדל סביב נושא מסוים, נישה מסוימת, הם מתעניינים במשהו מסוים, והקורס המקצועי על עיצוב היה יכול לעשות הרבה יותר מאשר קורס שאנחנו אומרים, בוא תבנו פרויקט צד ביחד ותשלמו לנו עכשיו כסף. כן? אני מניח שאם הדבר הזה היה
המרכז, סוג של... הגרעין של הקהילה היה כאילו דברים שקשורים בעיצוב.
כן.
אז כאילו... אתה לא יכול כאילו פתאום להגיד דברים שקשורים ביזמות, דברים כן. שקשורים בדברים שהם לא עיצוב.
בדיוק, וגם זה לא עניין של להגיד, כאילו, שוב, מאמר זה משהו שהוא חינם, כאילו זה free content, כאילו, כן, ו-free content around design, אבל השאלה עכשיו, what will these people pay for? והתשובה היא כנראה עיצוב יותר מאשר זה, וזה לא שכשלנו, עשינו כאילו $10,000 בשקה הראשונה, שזה לא רע לקורס אי פעם ראשון כאילו שעשינו, אבל בסופו של דבר שמחלקים את זה חלקי שניים, זה 5,000 לבן אדם, זה אפילו לא משכורת חודשית. ובשביל זה עבדנו, קראנו את התחת, למדתי את כל, כאילו, קנינו מצלמה, כאילו פעם ראשונה קניתי מצלמה בשביל לצלם, למדתי מחדש לערוך בפיינל קאט, כאילו ידעתי ארוך, אבל כאילו פתאום כל הרענון, קניתי פיינל קאט פעם ראשונה בחיים שלי, וכאילו זה לכתוב סקריפטים, למדתי לכתוב סקריפטים לקורסים, למדנו איך לצלם, באיזה זווית, באיזה כמה תאורה אנחנו צריכים, כל מיני, התחלנו ללמוד על עקרונות של צילום, כאילו בסטודיו, שלא ידענו קודם, תהיה לנו הכל בבית שלו בזמנו, בדירה של דיוויד, ואתה יודע, זה פתאום כאילו, אז איך אתה עכשיו גם מקריא את הסקריפט שכתבת, אוקיי? בזמן שאתה מסתכל על המצלמה, איך עושים את זה?
טלפרומפטר.
כי בכל טלפרומפטר, לא ידענו אפילו את המילה הזאת אז, אבל אתה מבין? ולא ידענו את המילה הזאת.
אני לא בעד טלפרומפטר, אתה יודע למה?
למה?
כי אז הבן אדם שכאילו מקריא, נראה כאילו ממש בוהה בך. כאילו, העיניים שלו לא זזות הרי מהטקסט, הוא כאילו עם העיניים ממש על הטקסט, שהוא נמצא בדיוק כאילו מתחת למצלמה, ואז הבן אדם נראה כאילו פשוט מדבר ובוהה בך, והוא כאילו זומבי קצת.
אבל יש, זה עניין של האם אתה יודע להקריא. זה כבר סקיל שהרבה יותר קל לפתח. אם אתה כותב סקריפט, הבעיה היא שכתה לא כותב סקריפט, ואתה עושה קורס אונליין, אנחנו גולשים טיפה לנושא, אבל אם אתה כותב קורס אונליין, אם אתה לא כותב כאילו קורס אונליין, אתה עושה את זה פשוט כאילו on the fly, מייצג סליידים, אתה מתחרבש עם עצמך, ואתה מאלתר דברים לא רלוונטיים, ואתה לא חד.
כן.
כשאתה כותב סקריפט, וזה מה שאני עשיתי עם גם קורס יסודות העיצוב עכשיו, כתבתי כאילו 50 עמודים, וכאילו 50 עמודים האלה סופר סופר מגובים. כאילו כל דבר שאני הצגתי, כל עיקרון, הייתי צריך להציג אותו באחד, כאילו to back it up, כאילו אם יש מחקרים בנושא או משהו כזה, הייתי קורא, חוקר, חוזר למאמר, והייתי גם אחרי זה ויזואלית, אני ידעתי שהייתי צריך להציג את זה בצורה ויזואלית, גם על גבי הדיבור שלי, זה, ובכלל, הקלטתי את זה בסטודיו עם טלפרומטר, כאילו, וזה, וכאילו, ואז הייתי צריך לעשות מאמץ מינימלי בשביל לא להיראות כמו זומבי. המאמץ הוא מינימלי, אבל המאמץ המאוד גדול, הוא צריך להוציא קורס איכותי, בלי טלפרומטר, בלי סקריפט, כאילו, זה מה שאני אומר. אז סקריפט הוא, אז זה, כאילו, זה הדעה שלי, כאילו, על קורסים, אבל
זה עדיף עם טלפרומטר או בלי?
אני חושב שכן. סקריפט. אני אומר, כאילו, קורס אתה צריך לעשות עם סקריפט. You have to script out, כאילו, מה אתה אומר, כדי להיות חד. ועוד יתרון הזה שעכשיו אני יכול להוציא ספר, עוד לא הוצאתי אותו, אבל אני יכול, יש לי 50 עמודים. זה ספר לכל דבר, כאילו, יסודות העיצוב, זה פאקינג ספר, כאילו, שמחזיק 10 שנות ניסיון בתוכו. אז
קצת ממלאים בתמונות, קצת ציטוטים, נתפח בקלות ל-150 עמודים.
אני אגיד בקטנה, כאילו, ששוב, אם אני אסתכל שנייה על השקות קורסים, הנה קהילה של פיקסל פרפקט שנתתי לה הרבה ערך בחינם. הרבה שנים, והשקתי גם, זה לא מוצר ראשון שלי, קורס יסודות העיצוב, הקורס הדיגיטלי, הוא לא המוצר הראשון, כי המוצר הראשון הוא קורס, הקורס הפיזי שלי, שאני מלמד ב-6B, אבל אז זה המוצר הראשון שהשקתי לקהילה, והוא הצליח, ועד היום הוא הצליח כאילו להשיק את עצמו, אבל הקורס הדיגיטלי הראשון, הקורס אונליין, שהוא במחיר מוזל, עשה השקה של 100,000 שקל, כאילו, וזאת השקה רצינית, כאילו זה מבחינתי, כאילו פעם ראשונה שאני פאקינג כאילו עשיתי כסף אונליין כאילו בקטע אחר, והפידבקים עליו מעולים, הם מדהימים. אני אומר, כאילו נראה לי שהיו לי, איזה שני החזרים, זהו, שני החזרים על הקורס הזה, מתוך כמעט קרוב ל-300 שכרגע עוברים אותו, וחוץ מהשקה הראשונית, הוא הביא לי עוד אלפי שקלים כאילו בחודשים האחרונים, וזה no touch, אני לא עושה כלום, אני לא נוגע בכלום, והדבר הזה רץ, וזה ההתחלה, כי שוב, הבאתי ערך לאנשים, הקורס הזה הוא ערך טהור, כאילו הוא מדהים, באמת בתעשייה, אני חושב שהוא היה צריך אותו בתעשייה, יש לי קהל, ידעתי מה הקהל רוצה, ידעתי אותו, כאילו אני מדבר עם העצבים, אני עושה שיחות ייעוץ כאילו חינם, והבנתי כאילו בדיוק מה העצבים רוצים, מה הם צריכים, אז עשיתי מוצר, המוצר עצמו, מחיר זול, מוצא לכל מי שרוצה, היום הוא 978 שקל באתר, זה כלום כסף, אתה קונה, אתה מקבל ערך של 10 שנות ניסיון, כאילו, לעיצובים דיגיטליים. אנשים שהם 6 שנים בתעשייה, היו שולחים לי הודעות, כאילו, אומרים, שינית איך שאני עובד, כאילו. וזה כאילו, זה עובד, פשוט עובד, ואז המוצר הזה הוא רק ההתחלה, כי כאילו זה איזשהו מוצר מסוים. ועכשיו יש לי את הערך הבא להביא לאנשים האלה, הערך הבא, אם אנחנו רוצים אחרי זה, הם יכולים להמשיך, ולבוא ל-6B, וזה הקורס המתקדם. אז כאילו, יש פה בעצם ליין של מוצרים, ולא ידעתי לעשות זה על Hacking UI. Hacking UI, גם דיוויד ואני לקחנו כיוונים שונים. אני לא מדבר על זה הרבה, אבל בגדול אני לא משים את דיוויד בשום דבר. אם כבר אני משים רק את עצמי, לא הייתה לנו תוכנית כמו שצריך. התוכנית שכן הייתה לנו הייתה שנויה במחלוקת. שנינו רצינו כיוונים שונים, וגם הכיוונים השונים האלה, לא היה לנו דרך לפתח את הכיוונים השונים. אמרנו, יאללה, ננסה לפתח. כאילו זה כזה, מי עושה דבר כזה שאין לך כסף ואין לך השקעה, ולי לא היו חסכונות, קניתי דירה, כאילו הכל. וכן, נפלתי חובות, הייתי במצב על הפנים, כאילו לא הרווחנו חצי שנה מזכורת. זה אחרי תקופה שכאילו בהתחלה הרווחנו מזכורת, כאילו סבבה. אבל הרווחנו מסכורת וגילינו שלקחנו מסכורת מכסף שאין לנו. ונקלענו מאוד מהר לסיטואציה שלא יכולנו לקחת יותר מסכורת. היינו חצי שנה בלי מסכורת וזה היה חצי
רגע,
שנה.
רגע, אבל מה השתנה בעצם? כי אם בשנה השנייה עם הספונסרים והכל זה היה 66.
בהתחלה חיינו עם, עם כסף, עם ה-66 האלה כביכול, שאתה אומר של כל השנה. כאילו חיינו עם הכסף ש... וגם הבאנו עוד, הבאנו אנשי מחירות, הבאנו כאילו, פיתחנו את האופרציה, היו הוצאות לעסק פתאום.
כן.
שלא כמו סייד פרוג'קט, ולא ידענו, אתה יודע, פעם ראשונה שלנו בעל עסק. על הרבה, אפילו כאילו, במה פתחנו חברה בעם, איזה 4,000 שקל כאילו, אתה יודע, זה כזה, הכסף, אתה זורק אותו כמו כאילו כלום. ואני יכול להגיד שלא היו לי את השאיפות שיש לי היום. לא היו לי את השאיפות שיש לי היום. בכלל. אז זה כאילו, זה משהו שהוא, אתה יודע, הוא לא יכול להצליח. אם הייתי יודעת מה שאני יודע היום, אם היה לי ויז'ן משלי, אם הייתי מנהל את הויז'ן משלי, אם הייתי עושה את מה שאני עושה היום, אני יודע שהקינג היה גם כנראה היה מצליח, או שהיינו, דיוויד ואני היינו מתפצלים בשלב יותר מוקדם. כי היינו מסכימים שאנחנו לא מסכימים, וזה בסדר. אבל הגענו למסקנה, שכאילו הגענו למצב ששנינו לא יכולנו לעבוד ביחד, כאילו לא הסתדרנו, שלא הסתדרנו, וזה כאילו לא הסתדרנו בגלל שפשוט כל אחד רצה לקחת לכיוון אחר. היינו דיונים לא נעימים, התווכחויות, הגענו למצבים לא נעימים, ואז זה התפצענו, ואז כאילו, אתה יודע, בשלב מסוים אני הגעתי עם הסף שהמערכת היחסים שלי עם דיוויד איחרה, המערכת היחסים שלי עם אשתי איחרה, כאילו, כי לא ראיתי, לא הייתי בבית, עבדתי כמו חמור, המערכת היחסים שלי, וגם הסטארט-אפ הזה לקח לי שיחות עם ארצות הברית, לקחו לי את הערבים, הזמן איתה פתאום נעלם, ולא הבאתי כסף הביתה, וגם לא ידעתי איך אני פאקינג, כאילו, לא רואה את הילדים שלי, ואני לא יודע איך אני יוצא מהלופ הזה, כאילו, זה היה לופ לא טוב, כאילו, זה היה ממש לופ לא טוב. אמרתי, אם אני אפילו עכשיו, הייתי בחובות כאלה שאם אני אפילו לוקח עבודה עכשיו חזרה לחוזר סימל הווב עם אותה מזכורת חבל הזמן שלי בתור דירקטור דזיין, לא הייתי מצליח לשנים היה לוקח לי להדביק את הפער ולשלם את החובות, כאילו לא, זה לא משהו שאפילו היה בא בחשבון. אבל דיברתי עם כמה יזמים ושם באמת, עוד פעם, קטע עם הקואצ'ינג והמנטורינג, פניתי לקלווין ויימן, הוא היה אחד הראשונים, פניתי לו מישהו ג'ייסון זוק, פניתי לקלארק, המנכ״ל של אינוויז'ן, שהוא איש עסקים שאני מאוד מכבד, ופניתי גם לדניאל ספיר, שהוא המנכ״ל של 6B, שפשוט יצא להכיר אותו בחודשים האחרונים לפני זה, כזה יצאנו לדבר אורך הצהריים וזה, והוא בן אדם מדהים ש-6B כאילו זה כזה עסק שהוא כבר כמה שנים, אז אני מעריך אותו גם בתור איש עסקים. והוא בן אדם, הוא גם בודיסט, הוא בכלל בן אדם מדהים, כאילו, אז סתם, התייעצתי עם כל האנשים האלה, החלטתי לקחת את קלווין כקואץ', ומשם, משם הכל כאילו התהפך, כאילו, תוך שבוע, כאילו, ברמה כזאת, כאילו, תוך שבוע סגרתי כבר עם לקוח, והתחלתי עבוד איתו, ואני עובד עוד היום גם, וכל העסק שלי התפתח, לקחתי בהמשך את עמית, כאילו, יועץ פיננסי, הוא עוזר לי גם בעסק, לגדל את העסק שלי, נכון, היום יש לי סטודיו, אופרציית סטודיו כזאת, אני מנהל כמה מעצבים מעצבות בסטארט-אפים שונים. אני מלמד את הקורס שלי ב-6B, השקתי את הקורס של 6B, זה אחד הדברים הראשונים שעשיתי, כי אמרתי, אוקיי, hacking UI מת, עכשיו אני עובר לפיקסל פרפקט, כאילו אף פעם לא השקתי למוצר, למה לא עשיתי זה? למה לא השקתי אף פעם? כאילו אני יודע בדיוק מה הם צריכים, אני יודע שאני יכול לעשות אימפקט בארץ הזאת, כאילו, אז אני פשוט ממשיך את השליחות שלי עם פיקסל פרפקט, ונצל את כל הידע שיש לי בתעשייה, ואני אפתח את הקורס הכי בן זונה שיש בארץ, לעיצוב פרודקט. אני יכול לעשות את זה, וזה מה שעשיתי. שקתי לקהל של פיקסל פרפקט, חבר'ה, יש לי קורס, אני רוצה עם הלקיטה הראשונה, ושוב פעם, פה הקטע של מחירות נכנס מול חזק, כי עשיתי פתאום שיחות מחירות קשות, כי זה היי טיקט, כאילו זה כזה 11,000 שקל. ויש אנשים שזה לא רלוונטי אליהם, ואני צריך להיות רגיש ולדעת להגיד מתי למישהו לא רלוונטי, ויש אנשים שזה הכי רלוונטיים להם בעולם, אבל אמורים שהם לא רוצים לשלם את הכסף, ושם זה מחירה קשה. שם צריך לדעת שכאילו, בתור יש מחירות, אתה צריך לדעת אם המוצר שלך טוב, להגיד שאם הבן אדם עכשיו זה לא משלם את הכסף, הוא מפסיד, הוא מפסיד כאילו ממש, ולהאמין בזה ולגרום לא להאמין לזה, זה מחירה קשה. אז זהו, והקורס עצמו סגרתי את המחזור הראשון, זה ההצלחה הראשונה שלי בתור יזם, כאילו בחוץ, חוץ מהלקוח, זה היה פתאום הצלחה הראשונה שלי, כי הוצאתי מוצר על פיקסל פרפקט, עשיתי השקה שם, לא אגיד את הסכום שהגעתי אליו, אבל הוא היה מאוד, מאוד יפה, כאילו מן סתם, כיתה שלמה של קורס שהוא שותפות שלי ושל 6B, סגרתי השותפות עם 6B בשביל הקורס הזה, בניתי מסלול שלם, היום אני במחזור השלישי כבר, אני עוד מעט צריך לצאת לשם, זהו, הליין של מרצים מדהימים, כאילו מהתעשייה, וזהו, אז ואחרי זה הוצאתי את קורס יסודות העיצוב, שזה כאילו היה עוד משהו אחרי זה שעשיתי, כי ידעתי שצריך זה גם, צריך את הלואו טיקט, כאילו, אתה יודע, את המשהו שהוא כאילו יותר נגיש, וזהו, מאז פתחתי את הקהילה של Mind for a Ruthless, של יזמים, והיום, נכון להם, יש לי גם פעילות של קואצ'ינג,
אז סגי, אני מבין שהזמן שלנו עומד להיגמר, אז תענה לי, מה... כאילו, היה לי מרתק עד עכשיו, גם רוב הזמן נראה לי שתקתי.
מקווה שלא חפרתי יותר, חפרתי ברור, אבל כאילו, אני מקווה שזה לא...
לא, לא, זה היה ברור, זה מבחינתי לפחות, זה מה שאני מרגיש. מה העתיד?
מה העתיד?
מה השאיפות שלך לנגיד שנה, שנתיים, חמש קדימה?
השאיפות שלי זה, אני לא חושב שנתיים, חמש קדימה, כאילו בקטע של ספציפית. אני לא מגביל את עצמי, ואני לא רוצה לצאת בהכרזות. השאיפה שלי זה עושר בעין, אני לא מפחד להגיד את זה, אני רוצה להיות עשיר, כי אני חושב שאנחנו מחנכים אותנו יותר מדי להגיד שאנחנו לא צריכים להיות עשירים וכסף זה לא חשוב, כסף זה פאקינג חשוב, כאילו אנחנו חיים חברה מודרנית ומי שאין לו כסף אוכל ברחוב, כאילו זה פשוט, אתה יודע, זה לא משהו שאפשר לוותר עליו היום, ואני יוצא כנגד כל מה שלימדו אותי בתור ילד, גם במשפחה וגם בחוץ, שכסף לא חשוב. יוצא נגד זה. כסף זה פאקינג חשוב. הדבר ראשון, אני רוצה את השיר כדי שיהיה לי את הלייפסטייל, אבל שוב פעם זה האמצעי, כי מה שאני רוצה בגדול, זה פשוט את הלייפסטייל, לחיות בחיים בארץ. אני רואה את החיים שלי בארץ, אולי חול כמה שנים, אבל אני רואה את החיים שלי די בארץ כזה, עם המשפחה שלי, הרבה מפגשים משפחתיים, הרבה נופשים משפחתיים, בית, קרקע באזור מרכז, כי אני יכול, כי לא הרבה מגיעים לזה, אבל אני פאקינג יוכל, ואני רואה את החיים שלי כאילו ללא דאגות כלכליות, מחנך את הילדים שלי חינוך טוב, תעבדו מגיל צעיר, להכניס במערכים של יזמות, להכניס במערכים של יצירה, וזה הדבר הכי חשוב לי בעולם, כן? וזה long term, אם אתה אומר, אם אתה אומר לי שנתיים עד חמש, מנותק מכל מקום פיזי, מנותק, כאילו אני לא צריך להיות בארץ, אם אני רוצה אני אטוס עכשיו לחודש עם הילדים בתאילנד, אם צריך, כמובן שאשתי גם עכשיו בתהליך משלה, כאילו היא נראה לאיפה נהיה בעוד שנתיים, אבל כאילו בגדול שנינו רוצים את החופש הזה, חצי שנה, שזה מה שאני כן מנהל, אני מנהל את החצי שנה שלי בצורה מאוד מאוד ספציפית. תוך חצי שנה אני רוצה שיהיה לי תוכנית קואוצ'ינג למעצבים, שכבר עכשיו אני פועל עבורה, וכבר, לא למעצבים, סליחה, ליזמים. תוכנית קואוצ'ינג ליזמים, שבה אני בעצם עובד עם יזמים במשך שנה, ועוזר להם לצאת מהטאף מומנט שלי היה לפני שנה, עם חובות ועם לא יודעים איך בכלל להצליח בעסק ולא מפוקסים, אני רוצה להוציא אותם מזה בדיוק כמו שהוציאו אותי, אני פותח אונליין פרוגרם כזה, פתחתי, כאילו כבר יש לי שתי
פחות
משלמים, באנגלית, ברור, כן, והקורס בארץ מצליח, אני לא בהכרח מלמד בו, אני, כאילו, כרגע אני מלמד שם, בהמשך אולי אני אביא כאילו מישהו בחוץ, אבל אם אני אביא מישהו בחוץ, חייב להיות מישהו עם סטנדרטים ממש גבוהים, אבל הקורס הזה אני רוצה שהוא, אני כל הזמן משפר אותו, הוא כמו מוצר, אני משפר אותו כל הזמן, והקורס אונליין ממשיך לרוץ, פיקסל פרפקט ממשיכה לרוץ, והקהילה שהיא של Mind for a Ruthless גדלה, ויש לי כבר רוב הקהל שלי, אני רוצה שהוא יהיה קהל של Mind for a Ruthless, של יזמות בעולם הזה, ושל עיצוב ליזמים. ועוד שירות שאני פותח כנראה בעוד כמה חודשים, זה שירות עיצוב ליזמים. בעצם כאילו פעילות סטודיו, שהיא מאוד קונקרטית ליזמים, שעכשיו כאילו הם לא מעצבים, והם רוצים כן להשיק את ה-coaching programs שלהם, ואת ללמד את מהסקילס שלהם, כאילו ללמד... כל מה שהם עשו כאילו בתור אנשי מקצוע, אז יש הרבה כאלה שהם רוצים עכשיו לפתוח את הקורסים שלהם, ללמד אחרים ולתת להם השראה, והם לא מעצים, הם צריכים מישהו שיוכל לעשות להם את עבודות עיצוב, ובתקווה זה לא אנשים זולים מכל מיני, אתה יודע, כאילו סטודיו עם סוג זין בהודו, כאילו זה לא מה שאני רוצה, אני רוצה שכאילו אנשים יצאו, כי לרוב זה מה שהם עושים עכשיו, הם הולכים ל-99 Designs, ל-Upwork, למקומות כאלה, הם לא יודעים אפילו לנהל את המעצבים שהם עובדים איתם, הם בוחרים את הבררה, והכל נראה חרה, כאילו בעולם הזה. העולם של הסטארט-אפים נראה טוב, יש הרבה טלנט, אבל כן, אני רוצה להיכנס דווקא בעולם שאין כרגע את הטלנט הזה ולתת אותו שם. וזהו, לגדל עסק, כאילו multiple revenue streams, וזה כרגע מה שאני עושה, זו פעילות שלי.
וואלה, אני מאחל לך בהצלחה עם זה.
תודה.
ותודה רבה שבאת.
תודה, מיכל. Thank you for letting me share my story.
בכיף, it's a good one. אחד ש-worth sharing.
כן, אני מקווה שכאילו אנשים קצת לקחו, חוץ מהשראה, לקחו קצת כמה דברים מעשיים מהשיחה הזאת, כי בסופו של דבר, הסיפור שלי הוא סיפור שלי, כל אחד עובר את הדברים שלו, יש עקרונות ספציפיים שיכולים מאוד לתרום לכל אחד מכולנו, ואני חושב שלא משנה מה, תמיד כאילו תהיו עם מה שנקרא clarity of vision, כאילו תמיד תדעו מה אתם רוצים לעשות, עכשיו זה הדבר הכי חשוב. אני מנהל את זה לפי חצי שנה, כי חצי שנה זה קרוב, אבל זה הדרך שהוא רחוק. זה התחום הכי טוב, כאילו זה, דבר ראשון, תחשבו מה אתם רוצים עוד שנתיים, ואחרי זה תחשבו מה אתם רוצים עוד חצי שנה, בצורה סופר סופר ספציפית, כאילו. ותכתבו את זה. זה סדנה שאני, כאילו, יש את הטרנינג הזה ב-Mindful and Ruthless, אבל גם אני מעביר את הסטודנטים שלי ב-6B, כאילו, יש לנו שיעור שלם לזה. זה כאילו משהו מאוד חשוב, כאילו, כי אפילו בתור מעצבים, אם אתם לא יודעים לאיפה אתם הולכים, אז כאילו, איפה... איך תצליחו? הרבה אנשים, אני רוצה להיות מעצב פרודקט. יופי, מתי? לא, לא יודע, אני אלמד, ואז אני... לא, פאקינג עוד חצי שנה, תגיד לך שאתה רוצה להיות מעצב פרודקט, אז... ותתחיל לעבוד עכשיו כדי שזה יקרה, ואז כאילו יש את הקטע של clarity of vision, אחרי זה יש love attraction, taking action, ואז יש את העניין של המנטורינג, כאילו חייבים מישהו שלמד אתכם. אתם חייבים להקיף את עצמכם באנשים שרים אתכם. אז זהו. תודה מיכל, תודה רבה.
תודה שבאת, תודה לכל מי שהזין עד הרגע הזה. זהו, אני אשמח לשמוע אם יש לכם עוד דברים שאתם רוצים לדבר עליהם, להגיד לי, להציע לי הערות, ביקורת, whatever, אני אשמח לשמוע. אז stay social ונהיה בקשר. שגית, תביא כיף למיקרופון.
ביי.
ביי
כולם.